חולין דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, 15 שורות מלמעלה, במילים אמר רב יהודה אמר שמואל. סוף ימיו של אלי הכהן היה סיפור פשוט קשה מאוד. עם ישראל יצאו למלחמה בפלישתים, נגפו מעם ישראל הרבה מאוד יהודים, באו, לקחו את הארון ששם היו הלוחות, לקחו את זה למלחמה, בלי הרשות של אלי הכהן, הכהן הגדול, בלי הרשות של ההורים ותומים. פשוט על דעת עצמם הלכו ולקחו את הארון, וברגע שאלי הכהן תפס שלקחו מפה את הארון, הוא רץ מהר לשער של העיר, לראות שהארון חוזר למקומו, ושהוא לא יישאר ביד פלישתים. וככה הוא ישב שם, על סף השער, וכשהארון באמת היה במלחמה, כיוון שלא שאלו בהורים ותומים, אז הפלישתים הצליחו לקחת את הארון, ונגפו עשרות אלפי יהודים, ושתי הבנים של אלי הכהן נגפו, חופני ופנחס. מי יבוא יספר את זה לאלי הכהן, את הבשורה הנוראית הזאת? אף אחד לא רוצה לספר. יש שם איזה אחד שחזר מהמלחמה, הוא ככה הסתתר. אבל אלי הכהן תפס שהגיעו, והוא ביקש שיקראו לו אליו. עכשיו, אותו אחד לא ידע שאלי הכהן לא מותקן בכלל במה שקורה, הוא רק חשב שהוא רוצה רק להתעדכן פרטים, אז הוא סיפר לו הכל ככה דברים כהווייתן. עשרות אלפי יהודים נהרגו במלחמה. חופני ופנחס, הבנים שלו מתו. ואז כשהוא אמר לו את המילים, גם ארון ברית השם נשבע, נפל בשבי. אלי הכהן לא היה מסוגל לעמוד בדבר האחרון שהוא שמע. הוא נפל לאחוריו וקרס. ונשברה מפרקתו והוא מת. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, אם באדם נשברה מפרקת, שזאת העצם של הצוואר, זהו. אם נשברה המפרקת ורוב בשר אימה, אפילו שרואים שהוא מפרפר עדיין, תדע לך, הוא כבר מתאמה באוהל, הוא מת. ואם תאמר, אותו מעשה דאלי הכהן, אנחנו רואים שרק המפרקת לבד נשברה, לא רוב בשר. מפרקת בלא רוב בשר הווי, אתה יודע מה התשובה? זקנה שני, הוא היה בן 98 באותו זמן. בזקנים באמת זה יכול להיות מציאות כזאת שמשבירת מפרקת לבד הוא יכול למות. דכתיב, איך רואים שזה היה בגלל שהוא היה זקן? הפסוק בעצמו אומר את זה. ויהי כי אזכירו את ארון האלוקים, אותו שליח, אלי הכהן שמע מזה, שארון האלוקים נפל בשבי, אלי הכהן, כתוב עליו, ויפול מעל הכיסא האחורנית בעד יד השער, היה על סף השער שהוא ישב על סף השער, אלי הכהן, הוא נפל משם, ותישבר מפרקתו וימות. מסביר הפסוק, הרי רק נשברה לו המפרקת, איך הוא מת מזה, הרי זה לא היה רוב בשר, אומר הפסוק, כי זקן האיש וכבד וגומר. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, קראו, לא מדובר על, עשו את זה לאדם, קראו אותו כדג, כשרוצים לבשל דג, פותחים את הקרס, מוציאים את כל האיברים הפנימיים, מנקים אותו טוב, ואז מבשלים אותו. אז אם ככה קראו בן אדם לאורך, חלילה, אז הדין הוא שההוא כבר מתאמה באוהל, גם אתה רואה שעדיין האדם מפרפר. אמר רבי שמואל בר יצחק, מדובר פה הוא מגבו, שקראו אותו בגב, לא מדובר שקראו אותו בקרס, במאחור ולא במלפנים. אמר שמואל, עכשיו מדובר על בהמה, עשאה גיסטרה, הוא חתך אותה לשתיים, את הבהמה, או בצוואר או בשדרה, לרוחב. או בצוואר או בשדרה עד הקרס, עד החלל של הקרס, נבלה. נבלה, הכוונה שהיא כבר מתה, זה לא... אין מציאות שהיא תחיה. לא רק שאין מציאות שהיא תחיה, רק בפועל היא עכשיו כבר נחשבת שהיא מתה, והיא כבר אפילו מתאמה במסע, כמו נבלה. אמר רבי אלעזר, ניטל הירך ממקום חיבורו בבהמה, וחלל שלה נבלה. דיינו שאפילו אם עדיין בחיים היא כבר מתאמה, נקראת נבלה. סביר רשי, מה זה וחלל שלה? כלומר, לא שניטל העצם רק עם קצת בשר הפנימי ונשאר הבשר העליון והאור, לא. עד חצי הירך, או עד שלישיתו וחופה את המכה, לא. דעתם, רק טריפה הוא דאביה. שם זה רק טריפה. יכולה... זה לא נקרא שהיא כבר מתה בפועל, זה לא וידוי מוות עדיין. כדתנן, בימה שנחתכו רגליה, דהיינו האחרונים, הכוונה לעליונים, מן הרכובה ולמעלה, חלק העליון של הרגל, היא רק טריפה. היא לא נחשבת עדיין שהיא מתה כבר. היא טריפה, היא לא יכולה לחיות ככה הרבה זמן. אבל כשניטל כל הבשר עד החלל שבה, מה זה החלל שבה? עד שנראית גומה, דהיינו חור, של מקום החתך, כאין חלל, אז היא כבר נחשבת נבלה. כי היא כבר מתה עכשיו. שואלת הגמרא, היחידה מחלל שלה, איך אפשר לדעת שבאמת יש חלל, איך אפשר לזהות את זה? אמר רבה, כל שרבוצה ונראית חסרה. מסביר רשי, דרך הבהמה לרבוץ על ירחיה ומתכסה ירחה ברביצה. דרך כלל, כשהיא יושבת, הבהמה, לא רואים את הרגליים שלה. היא מכסה את הרגליים. אבל אם נראית חסרונה כשהיא רבוצה, אז היא נבלה. אם גם כשהיא יושבת, רואים שאת הרגליים אני לא רואה בסדר, אבל רואים אפילו חלל מסוים, סימן שבאמת זה כבר יצא מספיק חלק מהבהמה, מהרגל שם, שהיא כבר באמת נחשבת נבלה, מתה בוודאות. תנן אתם, למה נמשנה לגבי שמונה השרצים שכשהם מתים, הם מתמים בתומת שרץ, אב התומה. ותזור השם, לא נחרט לגמרי, רק ניתז חלקית, אף על פי שמפרקסים, מדיין זזים. אין בהם חיות כבר והם טמאים, כמו שרץ שרק כשהוא מת הוא מטמא. וזה שהם מפרקסים, זה כזנב על התאה שמפרקסת, כמו שזנב של התאה זז גם אחרי שהוא נקטע ואין לו שום חיות. שואלת הגמרא, מה יוצזו? ריש לקיש אמר, יוצזו ממש. נפסקה השדרה והמפרקת וגם הסימנים נחתכו לגמרי. רב אסי אמר, בשם רב מני, כהבדלת סימנים של עולת העוף. מה מבדילים בסימנים של עולת העוף? אמר לרבי ירמיה לרב אסי, כהבדלת עולת העוף לרבנן, שסוברים שצריך לגמרי לחתוך את הסימנים? ולא פלגיתי על ריש לקיש, שגם אתם סוברים מוצזו ממש, שהסימנים מוצזו לגמרי? או דילמה, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ורבי שמעון, שהוא אומר שמספיק רוב, ופלגיתו שאתם סוברים שמספיק רוב, והוא סבר שצריך כל הסימנים. אומרת הגמרא, אמר לי, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון הוא פלגינן, לי מספיק רוב, הוא צריך כל. איקא דאמרי שהוא בפירוש חלק. הרבי שמעון בן לקיש, סובר לגבי שהותזו ראשי השרצים כמו שהזכרנו, אמר, הותזו ממש. רב אסי אמר רב מני, כהבדלת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון ברוב שניים. רוב שניים. שואלת הגמרא, מה רבנן ומה רבי אלעזר ברבי שמעון לגבי שיעור הבדלה בעולת העוף, האם זה לגמרי או רק רוב? אומרת הגמרא, דתניא, כתוב לגבי עולת העוף של חובה, ואת השני יעשה עולה כמשפט. כמשפט חטאת בהמה. תכף הגמרא תלמד מה, בהמשך הגמרא תלמד מה לומדים מחטאת בהמה, אבל על כל פנים לומדים, מכיוון שעופות, קורבנות העוף באים, אדם שאין לו כסף לקנות בהמה, הוא מביא במקום זה עופות. מכיוון שהם באים במקום הבהמה, והבהמה נכתבה לפני כן בפרשיות הקודמות, אז כאן כשכתוב כמשפט, זה כמו משפט חטאת בהמה, ככה גם יהיה משפט של עולת העוף של חובה. אתה אומר כמשפט חטאת בהמה, או אינו אלא כמשפט חטאת העוף שמוזכרת ממש קודם, בסמוך. ואם כן, מספיק לחתוך סימן אחד ולא צריך להבדיל את הראש מהגוף. אומרת הגמרא, כשהוא אומר בעולת העוף של נדבה, שזה גם כן עולת העוף, רק אנחנו מדברים בחובה, בנדבה כתוב, ויקריבו. לשון יחיד. זאת אומרת שעולת העוף של נדבה יש בו משהו שרק הוא ייחודי בו. חלק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף, שרק בעולת העוף של נדבה יש את העניין הזה. ומה נקיים כמשפט? כמשפט חטאת בהמה. מה חטאת בהמה אינה באה אלא מן החולין? אי אפשר לקנות מכסף של מעשר שני, למרות שהכסף הזה מיועד לאוכל, אי אפשר לקנות מזה את הקורבן. וביום צריך להקריב את זה דווקא ביום ולא בלילה, ובידו הימנית צריכים לעשות את העבודה ביד ימין ולא ביד שמאל. אף עולת העוף אינה באה אלא מן החולין, וביום ובידו הימנית. אם הלאלן מספיק ברוב שניים מהסימנים, אף כאן מספיק ברוב שניים מהסימנים. תלמוד לומר, הפסוק אומר לגבי עולת העוף של נדבה, את הפסוק הזה. ויקריבו הכהן אל מול, אל המזבח. הוא מלק, הוא כבר עשה מליקה, את ראשו, ואז מה כתוב מיד אחר כך? והקטיר המזבחה. מה עם הזעת אדם? עדיין לא מדברים, רק אחר כך כתוב, ונמצא דמו על קיר המזבח. עכשיו, אי אפשר לומר שעשו את המיצוי אדם אחרי ההקטרה, אלא למה באמת לא כתבו לפי הסדר, קודם כל מלק, אחרי זה מצד דמו, אחר כך הקטיר, למה הסמיכו בין המליקה לבין ההקטרה? יש פה כוונה מיוחדת. הוא מלק והקטיר, יקישו ביניהם כדי ללמד מה הקטרה, הראש בעצמו והגוף בעצמו, כי אז ודאי כבר מבדילים ביניהם, אף מליקה צריך לחתוך לגמרי הראש בעצמו והגוף בעצמו. אז אם כן, לפי דעת חכמים, צריך לחתוך את שתי הסימנים לגמרי, צריך הבדלה מוחלטת. זה המקור לדברי חכמים. עכשיו, יש פה את דעתו של רבי ישמעאל, הוא לא חולק על חכמים, הוא רק מביא לימודים אחרים, האם כמשפט, הכוונה כמשפט חטאת בהמה, כמו שלמדו חכמים, לא, הוא סובר לימוד, כמשפט שזה בא ללמד, כמשפט תולת העוף. כל אחד, כולם לומדים בסופו של דבר את אותם הלימודים, רק השאלה איך, באיזה צורה. הוא לומד כמשפט שזה כמשפט תולת העוף. האמת, רש"י מעריך מאוד בהרחבה את מה כל אחד יעשה, ללמוד את השאר הלימודים, מה שחברו לומד מהפסוק שהוא לומד את אותו עניין כמותו. זאת אומרת, אם אתה לומד את זה מחטאת בהמה, מה אתה תלמד מעולת העוף? ואם הוא לומד את זה מעולת העוף, מה הוא ילמד מחטאת בהמה וכולי בעריכות. בכל אופן, אנחנו ניגע בפשט של הדברים בגמרא עצמה. על כל פנים, כמשפט חטאת העוף, מה חטאת העוף ממול עורף? דיינו, למטה מהעורף, מאחורי הצוואר, ששם זה כתוב מפורש המיקום. אף, עולת העוף, שלא כתוב מפורש, כתוב רק הוא מלק את ראשו, לא כתוב איפה בראשו. אז אני לומד, איפה זה? ממול עורף. שאלת השאלה, אם מה להלן בחטאת העוף, מולק ואינו מבדיל בסימן אחד בלבד מספיק. אז אם כן, אף כאן בעולת העוף, מספיק שמולק ואינו מבדיל בסימן אחד, תלמוד לומר ויקריבו. מה לומדים מהמילה ויקריבו? מסביר רש"י. תלמוד לומר והקריבו, משמע שנתן לה כתוב הקרבה לעצמה וחילקה מדין הקרבת חטאת. זה שונה מהקרבת חטאת, במה? מאחר שכתוב אחד הקישן לחטאת וכתוב אחד חילקן, מסתברא כי הקשינו חטאת ועולה למול עורף הקשינו, איפה המיקום של המליקה? מול העורף, זה לומדים אחד מהשני. וכי פלגינו מהבדלה פלגינו. משהו חילק ביניהם זה להגיד שלא בשניהם נוהג הדין של הבדלה, אלא בעולת העוף יש הבדלה חטאת? לא. שמונה שורות אחר כך כותב רש"י, המשך של ההסבר. וכל שישנו בשחיטה צריך להבדילה. עכשיו, צריך להבדיל אחרי שהוא מבדיל רוב, גם מיעוט בית סימנים. למה? כי גם המיעוט ישנו בשחיטה. לכן ישנו בהבדלה, לכן צריך להבדיל גם את השאר. ובכן, יוצא אם כן, שלפי דעת רבי ישמעאל, גם כן אנחנו סוברים שצריך לחלק לגמרי את הראש מהגוף בשתי הסימנים. עכשיו מגיע רבי אלעזר ברבי שמעון והוא אומר, מה שכתוב כמשפט בעולת העוף של חובה, לומדים מזה, כמשפט חטאת העוף, מה להלן אוחז בראש ובגוף, וככה מזה, ביחד כשהראש והגוף, הוא מחזיק את הראש והגוף, אף כאן אוחז בראש ובגוף ומזה. שואלת הגמרא, מה פרוש? מה איכה אמר? אומר רש"י, שורה שלישית, דה אוחז בראש ובגוף משמע שצריך לאוחזן שניהם, בתוך כף ידו, ולא סגילה לאחוז בראש ובגוף. ומנהל איהה בחטאת, לא למדנו בחטאת שצריך להחזיק גם את הראש וגם את הגוף ביד, שניהם? אמנם הראש מחובר לגוף, אבל לא למדנו שצריך להחזיק גם את הראש וגם את הגוף, איפה למדנו דבר כזה? עונה הגמרא, אחי כאמר, מה להלן? כמו שאנחנו רואים לגבי חטאת, שלפני ההבדלה, שהוא מבדיל ביניהם, אז כשהוא אחוז הראש בגוף, אז הוא מזה, כי כתוב ולא יבדיל, כשהוא מזה. אף כאן בעולה, כשהוא אחוז הראש בגוף, אז הוא מזה. סימן שאין הבדלה גם בעולת העוף. ממשיכה הברייתא, אם מה להלן, קורבן חטאת, בסימן אחד, אף כאן, בעולת העוף, אולי נאמר שזה גם יהיה בסימן אחד, תלמוד לומר, בעולת העוף כתוב ויקריבו. כתוב בעולת העוף ויקריבו. עכשיו, בעולה הוא מקריב, הוא כן מבדיל רוב שתי הסימנים. מבדיל את רוב שתי הסימנים. עכשיו, מכיוון שהוא מזה ואוחז את הראש בגוף, אז אם כן, סובר רבי אלעזר ברבי שמעון, שלא מבדילים בשעת ההזעה את הראש מהגוף, כי הרי הם צריכים להיות מחוברים. ומזה הראש והגוף יחד, הם מחוברים יחד. סימן שאין מצוות הבדלה בשעת הזעה בקורבן, בקורבן עולה. שואלת הגמרא ותנא קמא, וכי מאחר דנפקא לן, את המצווה של הבדלה, מלק והקטיר. אז אם כן, מקטירים את הראש בפני עצמו, מלק והקטיר, הראש מקטירים בפני עצמו. ויקריבו למה לי? למה צריך את ה... את ה... ויקריבו את הוו הזאת, להגיד דווקא הוא, ולמר שחטאת, רק אותה שצריך לחלק בין חטאת לבין עולה, לגבי מצוות הבדלה. למה צריך אם כן לוי יקריבו? עונה הגמרא. אילה ויקריבו אב אמינא, מה הכוונה כמשפט? כמשפט חטאת העוף. שחטאת העוף כתוב קודם, לגבי זה ש... ולא יבדיל, שלא עושים הבדלה בין... לא מבדילים את הסימנים בחטאת העוף. אבל על כל פנים, זה היינו אומרים שלומדים כמו חטאת העוף, ואם משום מלק ויקטיר, היינו אומרים שלמעשה... לא להבדיל, כמו שחטאת עוף לא מבדילים, גם עולת העוף אולי נגיד שלא נבדיל. אם היינו לומדים את זה מכמשפט, היינו אומר, כמשפט חטאת העוף ולא יבדילו. ואם מישהו מלק והקטיר, אז אתה רואה אם כן, שזה כן צריך לעשות הבדלה, כמו הקטרה, זה כל אחד בנפרד, הרי מקטירים את הראש בפני עצמו ותרגו בפני עצמו, ככה גם בהזעה הם צריכים להיות בנפרד אולי. הוא לא אומר, אז הוא אומר, לא. אבא אמינה, אני אומר משהו אחר מהעקש בין הקטרה לבין ההבדלה. לא שצריך לעזות כשמחוברים, אלא אב אמינא, מה הכתרה בראשו של מזבח למעלה מחוט הסקרה, אף מליקה בראשו של מזבח שצריך לעזות למעלה מחוט הסקרה. כי הרי להקטיר תמיד מקטירים מעל חוט הסקרה. חוט הסקרה זה היה הסימן שסימן על המזבח בדיוק איפה זה האמצע, באורך שלו. לאורך המזבח, באמצע בדיוק היה כזה מין חוט שהיה נקרא חוט הסקרה. אז את ההכתרה תמיד עשו מעל, הרי עשו אותו על המזבח, המזבח תמיד למעלה. אז אולי נאמר שגם את ההזעת אדם צריך לעשות למעלה, כמו שאת ההכתרה מקטירים למעלה, אז את ההזעה נעשה מעל חוט הסקרה בחלק העליון של המזבח. היו דמים שיזו את הדם שלהם מעל חוט הסקרה, והיו דמים שהם מתחת. אני הייתי לומד אולי מהעקש שיזו את הדם מעל חוט הסקרה. אשתרי כתב רחמנה ויקריבו דרוש בי נמי ה. עכשיו, כשכתוב ויקריבו, יש לי פה דרשה נוספת שאני יכול גם ללמוד את הדבר הנוסף, שצריך כן להבדיל בעולת העוף, כשעושים את המליקה, כבר מבדילים את שתי הסימנים, וזה המצווה בעולת העוף. אם כן יוצא שלפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, כמו שראינו קודם, שמזים ראש והגוף כשמחוברים, סימן שלא מבדילים בעולת העוף, שלא מבדילים בעולת העוף בין הראש לבין הגוף, בשעת המליקה, ולפי תנא קמא, שעכשיו השלמנו את הלימודים שלהם, כן מבדילים, כן מבדילים בין הראש לבין הגוף בשעת מליקה, אז זה למעשה מקור במחלוקת, האם יש הבדלה או שאין הבדלה, האם יש הבדלה בעולת העוף או שאין הבדלה בעולת העוף, זה באמת תלוי במחלוקת הזאת. לפי רבי אלעזר ברבי שמעון אין הבדלה, ולפי רבנן יש כן הבדלה. עד כאן השיעור על דף כ"א.